על פסח, היום נקדיש את השיעור לענייני פסחים, שאני אגע בנושא שמצד אחד הוא נראה מקומי, הוא עוסק בבית אחד של ליל הסדר, שלום. מצד שני הוא מאוד כללי, כי יכול להיות שהוא לא קשור לחלקים מסוימים של הסדר, הוא לא אחד מהפרטים של הסדר, אלא הוא מלמד על מה שהוא כולל הסדר כולו. חלקים מהנושא שנלמד הם שוזרים יחד דברים שלמדנו בשנה שעברה, אז זה זמן לחזרה. והאמת, אני מניח שחלק מהדברים כבר שמעת ממני בשנים קודמות בנושאים אחרים, כי אני תמיד חוזר לנושא הזה, בסדר? אחד בתוך השני, בסדר? בכל מקרה, אני רוצה לפתוח באופן שבו הסיבה כיום נתפסת על ידינו, שאת זה אנחנו מבטאים בצורה ברורה, במה נשתנה. כן, אנחנו במה נשתנה כוללים, והדברים שהערב הזה הוא יוצא דופן בהם לעומת לילות אחרים, את נושא צורת הישיבה. כן, השאלה האחרונה במה נשתנה, שבכל הילות אנו אוכלים בין יושבים בין מסובים, הילה הזה כולנו מסובים. תרשו לי להגיד שזעקתו של רבא בגמרא בפסחים בדף קט"ז, שהוא ראה במשנה את השאלה שבכל הלילות אנו אוכלים, אנו מטבלים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, אז מה רבא זעק? עשית ככה בראש, כן? מה רבא זעק בגמרא? אני אף לילה לא מטבל פעם אחת, איך אני יכול לומר שבכל... אז אני אומר, אני צריך לזעוק. ואז מה קרה לשאלה? הפכו אותה ל... שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. אני אומר, שאלה דומה, זעקה דומה, אני צריך להשמיע על הסיבה. במקום לומר שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים, היה יותר נכון לומר, בכל הלילות אנו אוכלים יושבים. בלבד, מישהו פה מסב בארוחות? יש פה מישהו כזה?
יש לי איזה
ירד
כזה.
הוא גם אוכל עם הידיים? כן. דרך אגב, מי שמסב לא יכול לאכול עם סכין ומזלג, כי הוא שוכב ככה, הוא יכול... נכון? אבל אני אומר שאת זעקתו של רבא היה צריך להשמיע, כשכן אנחנו רגילים לשבת בכיסאות, ליד שולחן, נכון? יש כאלה שאוכלים מול הטלוויזיה, עליו חשבת? לא. אבל האמת היא גם שזו צורת ישיבה כיום, לא רק שלא עושים אותה אף לילה, היא גם נעשית בצורה משונה. נעשה עכשיו סדנה מעשית, איך מסיבים. אני אגיד לכם איך אותי לימדו בבית, תשמעו איך בבית של הרב ליכטנשטיין מסיבים. בסדר? אומרים, קח את הכיסא זווית שמאלה, את המשענת תשים פה, פה תשים קרית, טוב, לא הבאתי את הקרית שלי, את הדובי מהבית, לא נורא, ותיישב ככה, רצה, ותשתה. אתם מסיבים אחרת? איך אתה מסיב?
מביאים
את הספות. או, אז אתה באמת מסיב, כן? אתה גם אוכל את המרק בספות?
שותים את המרק
בסוף. ומה עם העוף?
סתם,
אני לא חושב. עוד מישהו? איך אתם מסיבים?
בצורה דומה.
בצורה דומה, כן?
בסדר.
זה באמת מוזר לשבת ככה, נכון?
זה גם לא נוח.
זה לא נוח. כמו יש סיבה טובה למה לא עושים את זה אף לילה, בואו נאמר את האמת. זה מאוד לא נוח. זה ברור שהסיבה היחידה שאני עושה את זה, כי זה כתוב בשולחן ערוך. לו הייתי ילד, מכל השאלות של מה נשתנה, that's the best question. כאילו, זו השאלה הכי טובה. כאילו, כל השנה אתה אומר לי, תשב זקוף, אתה יושב יפה, נכון? פתאום אתה יושב לי בכל מיני תנוחות גוף משונות, מה זה הלילה הזה כולנו מסובים, כן?
זיכרון.
אז זה זיכרון, אתה רוצה להסביר את מה שאתה חושב, מה שאתה מנסה להגיד?
בטח, בימי הסדר, נאמר בית שני, הרבנים, ואפילו במצרים השירים בטח יושבו על משהו דומה ספות. אז אנחנו כמו...
כן, אז בואו נעשה סדר בדברים, ודאי שצבי צודק, רק נזכיר כמה דברים. כן,
בזמנו של רבא ישבו על הרצפה, אז הסבא זה לא היה, הוא נגיד על הטיבול, הוא לא אמר שהוא ממש שקר אם הוא לא מטבל, אבל הסבא זה לא בלתי
אפשר. או בוא נאמר את זה קצת אחרת, למה רבא לא זעק על הסבא? מסיבה פשוטה, בזמן המשנה וגם בזמן הגמרא לא הייתה שאלה על הסבא במה נשתנה. מי ש... זה שהיה פה לפני שנים שיעור על מה נשתנה, שאלות של מה נשתנה בכתבי היד של המשנה לא כוללים שאלה על הסיבה. מי שיפתח משנה בבבלי פסחים קט"ז, אין שם שאלה על הסיבה. השאלה על הסיבה היא מגיעה ככל הנראה, היא נתנסחה בתקופת הגאונים, יחד עם שאלה נוספת שלא נמצאת במה נשתנה, לא במשנה ולא בגמרא, והכוונה לשאלה על המרור. אין שם שאלה על המרור. אני מניח שאתם זוקפים גבות ואומרים, הייתכן, וכי למה לא יש שאלה על המרור? אז התשובה היא שיש שאלה על המרור במשנה, רק שזו שאלה אחרת. בנוסח המקורי של שאלת הטיבולים, כששואלים, בכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, לילה זה שתי פעמים, אז על איזה טיבול שואלים? על הטיבול השני. מהו הטיבול השני? המרור. ובמקור שאלת הטיבולים הייתה בעצם שאלת המרור, אבל כששאלת הטיבולים עברה את השינוי בנוסח והיא הפכה להיות שאלה על טיבולים, אז באמת היה חסר הייתה חסרה שאלה על המרור. אז בזמן הגאונים הוסיף אותה קושייה של המרור, והיא גם מנוסחת בצורה למיתו של דבר מוזרה. הרי איך כל השאלות של מה נשתנה בניות, שבכל הלילות אפשר לעשות או ככה או ככה, הלילה הזה רק בצורה אחת מתוך השתיים הקודמות, נכון? אני צודק? כל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מצה אבל לא חמץ, כולו. כל הלילות אנחנו אוכלים אנשים ומסובין, כן, הלילה הזה מסובין ולא יושבין. אבל מה הבעיה שיש לנו עם שאלת המרור? כל הלילות אנחנו אוכלים שער ירקות, לא אומרים כל הלילות אנחנו אוכלים גם מרור וגם שער ירקות, הלילה הזה יש כאלה שאומרים כולו מרור, זה לא נכון, מותר לאכול גם סלט עגבניות הלילה, נכון? כלומר, זה לא מנוסח טוב מסיבה פשוטה, כי הוא באמת לא יושב יפה על התבנית שבה נשתנה, האיחור גם הביא לכך שהנוסח ניסה להתלבש איזה תבנית ולא נכנס טוב. אבל השאלת הסיבה היא דומה לגמרי, היא לא נמצאת שם בשאלות, מסיבה פשוטה, כי כל מה שצבי אמר, אתה רוצה לבוא לפה? כי כל מה שצבי אמר הוא נכון, שכן בזמן גם המשנה וגם בזמן הגמרא, אני לא אומר שכל אדם שהיה אוכל ארוחת ערב היה אוכל בהסיבה, כי נבין קצת יותר מה זה הסיבה, נבין שזה לא מיועד לכל אדם. אבל כן, זה דבר שהיה מוכר לא רק מליל הסדר, זה דבר שבגלל שהוא היה קיים בארוחות בשאר השנה בהקשר מסוים, לכן גם עשו אותו בליל הסדר. כלומר, עשינו לך היום, הוא לא קיים בארוחות של כל השנה, הוא נעשה רק בליל הסדר, אז אנחנו מתארים אותו כדבר משונה, כן? כדבר שעושים אותו בגלל של פסח, זאת הסיבה. כן? הוא בא מהשולחן ערוך, נאמר. אבל כשמפנים מבט, זה דברים שנאמרו פה הרבה. כשרוצים להבין את ליל הסדר, את פרק ערב פסחים, כשלומדים אותו על רקע מסכת ברכות, שזה מתאר את הסעודות שלא בזמן הסדר, אלא כל סעודות רגילות, אנחנו מגלים שחלקים רבים של הסדר מגיעים אליו, כי הם נמצאים במסכת ברכות. נבין יותר טוב מי במסכת ברכות עושה את זה, אז נבין יותר טוב אולי מה משמעות הסדר במתכון הזה, אבל זה לא דבר משונה באותו זמן. הוא יהפוך, ונדבר על זה לקראת הסוף, הוא יהפוך למשונה כשהעולם יעבור, כשהוא במסכת ברכות, מה יקרה לו? הוא יתחיל, במקום להסב, הוא יתחיל לשבת. נראה את זה גם בראשונים בברכות, גם הם מדברים על זה, מפורש. ויש גם השלכות הלכתיות להסיבה בברכות, אז בואו מיד נראה. עניין שגם ננסה לעמוד עליו לקראת הסוף הוא, האם באותה קלות שראשונים יכלו להגיד בברכות, אז בזמן הזה אנחנו יושבים, ולכן לישיבה יש מעמד הלכתי של הסיבה, נבדוק, האם גם בקלות אמרו את זה גם, לכאורה היה צריך כמו גלגלי שיניים אחד בתוך השני, אם אתה אומר זה בברכות, תגיד זה גם בפסחים. ונראה שבפסחים היה מישהו שאמר, והיה מישהו שלא אמר, כן? הרוב לא אמרו, כן? אבל אז, כי הדינמיקה של פסח הוא אחר מכל השנה, אז עוד נגיע לזה. אבל במקור, בוא עכשיו ניכנס לרעיון הראשוני של הסיבה, אחרי זה ננסה להבין את מקומו אצלנו. הרעיון הראשוני של הסיבה הוא לא רעיון של להיות משונה ולשבת על כיסאות בצורה מוזרה וכו', אלא באמת מדובר על לשבת בצורה נינוחה, בצורה שמייצגת את האופן שבו היו יושבים בארוחות בסעודות, בעיקר של המעמד האריסטוקרטי, דהיינו סעודות מפוארות עם קבע, וזה מופיע כל נושא הסיבה, מי שהספיס את הדפים ששלחתי, אז בעמוד השני, בסדר? בעמוד הראשון שמתי את פסחים, בעמוד השני את ברכות. אז הסיבה מופיעה כבר במשנה ברכות פרק ו'. בואו נראה גם את המשמעות שנגזרת מההלכה שהמשנה מתארת. כן, זה השורה 64, מי שמחזיק. המשנה אומרת ככה, היו שבין לאכול, כל אחד ואחד מברך לעצמו, הסבו אחד מברך לכולן. קודם כל אני אסביר את היסוד ההלכתי שנמצא כאן. גם על זה דיברנו שנה שעברה בשיעורים של ברכות. סבי אגריד הרבה פעם הבהיר שבברכה ראשונה האדם מוציא את חברו ידי חברו, לא מדין שומע כעונה. אין דין שומע כעונה בברכות עניינים. אדם צריך לברך בעצמו על האוכל שהוא אוכל. ולכן אומרת המשנה שיש מגבלה ליכולת של אדם להוציא את חברו ידי חובה. למרות בברכות אחרות שאחד יכול להוציא את השני ידי חובה, זה לא תלוי בשאלה אם הוא מסב הוא יושב. כי הדין הוא פה שאין בעצם דין שומע כעונה כאן, כמו שכשלמדנו שנה שעברה פרק שביעי בברכות, ראינו שבברכת המזון גם, זה עולה מתוך ראיות רבות, אין דין שומע כעונה בברכת המזון. כל אדם שאכל צריך בעצמו להודות על האוכל, כמו שילד מקבל סוכריה מהקנדימן, אז מה אומרים לו? להגיד תודה, נכון? אם החבר שלו יגיד תודה והוא רק יקשיב, אז נגיד שומע כעונה? צריך להגיד תודה, נכון? אז מה יש במקום הזה? יש משהו אחר. כשאנשים אוכלים כחבורה, פה אני חוזר על כל היסודות של שנה שעברה, ממש בסקירה קצרה, חבורה היא מסגרת חברתית שבו אנשים אוכלים יחד, וכשאנשים אוכלים יחד, אז הם גם מברכים יחד. היינו מדובר בברכה, לא שאחד, שומע כעונה זה שכל אחד מברך כיחיד, ורק שאחד אמר את הברכה, ואחרים כשהם שומעים הם כאילו אומרים אותו בעצמם. זה לא תופס בברכות הנהנין, זה לא קיים בברכות אלו של ברכות. מה יש? יש משהו אחר. כשהם יוצרים חבורה שאוכלת יחד, אז החבורה שאוכלת יחד יכולה לברך כקבוצה. ודיברנו על זה המון שנה שעברה, זה מחייב עם כך הזמנה והענייה. כלומר, יש להם תפקידים לכל חברי הקבוצה. אחד יברך ואחרים פה, בניגוד לשומע קונה, חייבים לענות. אמן. האמן, כך כותב הנציב בשאילתה שעוסקת בזימון, הוא מסביר את זה בעיקר רקע גמרא בברכות שגם ראינו בשנה שעברה שעוסקת בכל דיני אמן בדף ממזיין. הוא אומר האמן הוא מכך שככה רשי אומר בברכות, אני אקריא את זה שתראו שזה לא הזיות שלי, בסדר? רשי בברכות בדף ממזיין עמוד א', כשהגמרא אומרת כך, אני קורא תנור הבנן, דה 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 דה. כן, אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיחלה אמן מפי העונים, אומר רשי, דאף עניית אמן מן הברכי. זה חלק מהברכה, זה לא אתה אמרת מוציא לכם מן הארץ, גמרת אותה ברכה, עכשיו הוא רוצה להגיד אמן שיגיד אמן. לא, האמן הוא חלק מהברכה, מה הכוונה? היות וזה ברכת החבורה, עד שהם לא עונים, אז הברכה לא הסתיימה. ומה שבעצם דנה המשנה בברכות זה בתנאים שיוצרים חבורה. נושא שהעסיק אותנו מאוד שנה שעברה, כשעסקנו בזימון, ואיך הופכים הרבה בודדים שיושבים אחד ליד השני, איך הופכים אותם לחבורה מלוכדת. רצית לשאול, כן, בבקשה.
אתה יכול רק לברכה ראשונה או ברכה אחרונה? כי נגיד שאחד שהוא לא, נגיד, תינוק שנשבע, הוא לא מכיר את הברכות, הוא לא יודע איך לברך.
אז למדנו,
כן.
אז למדנו בשנה שעברה בגמרא בברכות במאה עמוד ב', אחרי שהגמרא קובעת שכשאין זימון כל אחד מברך לעצמו, הגמרא אומרת שניים שאכלו מצווה לחלק, כלומר הם לא מצליחים לייצר חבורה ולכן גם היות ואין שומע כעונה חייבים לחלק, אז הגמרא אומרת אבל אם זה סופר ובור, כלומר אם מדובר באדם שלא יודע לברך אז הסופר יכול לברך עבורו. אז ראינו שנה שעברה, מי שזוכר אולי, ראינו מחלוקת ראשונים, האם הם מייצרים בדיעבד איזה חבורה? אני אז הסברתי את זה, שעצם העובדה שהוא לא יודע והוא צריך אותך מצליח לחבר אתכם, או אולי ראינו ברעה, זה מדין שומע כעונה. כלומר, הרעה אומר, הדין שאין שומע כעונה הוא רק לכתחילה. הרעה אומר, בלשון שלו, מדורייתא יש, כמעיקר הדין יש, וחכמים אמרו, אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שומע כעונה. כשאין ברירה, אז החזירו את עיקר הדין, כך אומר הרעה. אז יש מודל כזה מפורש בגמרא.
רק לברכה אחרונה.
כן. אני לא יודע, אני צריך להן, אבל אני יכול לומר שאבא שלי מאוד מקפיד, אני זוכר אותו מורה את זה לתלמידים, הולך למעשה, משהו מקובל מאוד שזה עונג שבת, ומביאים עוגות, והישיבה היה קוראים לזה טיש. מי שהיה בטיש אמיתי יודע שזה היה יותר מה שאמריקאים אמרו מסיבת עיתונאים. כאילו, הוא שואל את הרב שאלות, והוא היה עונה, אבל בסוף היום אחרי זה אומרים, אחד שיגיד ברכה האחרונה, הוא היה מורה תמיד, שכולם יברכו בעצמם, כי אין זימון על פירות או על עוגות, ויות וכך, שלא אחד יוציא את האחרים לידי חובה. בסדר, אז בואו נחזור לעניין שלנו, אבל אחרי שהיסוד הזה ברור, שזה לא מדין שומע הכל, זה מדין חבורה, אז עכשיו אנחנו מבינים את דין המשנה, מה שהמשנה מתארת, זה כשאנשים יושבים, הם עדיין לא יצרו איזה חבורה. לעומת זאת, אם הם הסבו, אז יצרו חבורה. ולכן, אומרת המשנה, היו יושבים לאכול, כל אחד ואחד מברך לעצמו. משום שהם לא יצרו חבורה שאפשר להגיד שהם אוכלים יחד. לעומת זאת, אם הסבו, אחד מברך לכולם, משום שכאן כבר נוצרה החבורה. אם נתרגם את זה למציאות ימינו, זה ההבדל בין אנשים שאוכלים בעמידה לבין אנשים שיושבים. נכון? עכשיו, האמת היא שיותר קל להסביר את זה כשדברים אנשים שאוכלים בעמידה מהסיבה הפשוטה. בואו נלך למקום הכי מובהק שאוכלים בעמידה, בקבלת פנים בחתונה. נכון? אומרים שש וחצי קבלת פנים, שבע וחצי חופה, כוונה בארץ שבע וחצי קבלת פנים, שמונה וחצי חופה, נכון? נכון, בארץ זה ככה. בחוץ לארץ נדמה לי שעומדים בזמנים, זה נכון? גם לא? אתה לא יודע פה. חשבתי. כמובן, כמובן, כן. בכל אוקיי, אני... בוא נחשוב על הדבר הזה, שמים שם חר של אוכל, קשה לתאר מה שמים, עשינו חתונה השנה, שמונה מנות, לא יודע, ואנשים מה עושים, הולכים מתחנה לתחנה, והם לוקח פה, לוקח עכשיו, הצלחות נורא קטנות, גם זה בכוונה, כן? שתתבייש לקחת 30 פעם, אבל אנשים לוקחים, עכשיו אין שום תחושה שאנשים הם אוכלים יחד, כל אחד שם, אני יכול להגיד מה הרציונל, הרציונל כאילו אומר, באו אנשים מדרך רחוקה, כבר שבע בערב, ועד שתהיה חופה וזה, עד שיוכלו מנה עיקרית, תהיה 10 בלילה, מה, אתה תריב אותם? אז אתה נותן להם לאכול, אבל אי אפשר להגיד שהם יושבים יחד כולם כחבורה, ואצלנו מאוד מקובל שאנשים עומדים בזמן הזה. עכשיו, גם כשעומדים, גם מבינים שהם לא חבורה, מהסיבה הפשוטה שהם עסוקים בללכת. עכשיו, המקבילה לזאת, כאילו מי שרוצה כאילו להבין את הרעיון, בזמן החזל, מי שיושב, גם אם הוא יושב על ספסל, מיד נראה בתוספת, מתארים את זה, שאם יושב על ספסל, עדיין לא נאמר לעצמנו שהם התחברו אחד לשני, שיש פה איזה קבוצה. כן? אצלנו, כשיושבים, כן? כבר אם נחזור לחתונה, נכנסים לעולם, ויש שם שולחנות עם כיסאות, ועוד במיוחד אם זה חתונה של אנשים מסודרים, שעשו place cards, כרטיסים עם שמות, אמרו לכל אחד מאיפה לשבת, אז יש איזושהי הרגשה של קבע. בזמן חזל, הדבר הזה היה נעשה כשהיו מסיבים. כן? בוא נקרא את התוספת בברכות. כן, מישהו פה...
אז זאת אומרת, אבל חזל לא אומר שאי אפשר לעשות זימון, בגלל.
זו מחלוקת ראשונים, רק שתדע. אני אסביר את הרקע. למען את זה גם שנה שעברה. זה מצוין, לעשות חזרה ככה. אני אסביר את הרקע. זה מחלוקת בין הבהג והרמב"ן. והרקע למחלוקת עוד לפני הסברה, הרקע הוא טקסטואלי, פשוט מאוד. הסיבה לא נזכרת בפרק שבי. לא נזכר בכלל בפרק. בא הרמב"ן ואומר, אם בפרק ו' כתוב הסיבה, פרק ז' לא כתוב הסיבה, כנראה שלא צריך אותו בפרק ז'. בא הבהג, כמו לפניו, כן? הבהג אומר, ישמעו, זה כזה הגיוני שזימון בטח צריך חבורה. ואם ברציונל של המשנה הזאת, לא יודע אם הוא קראת שאומרים את זכר במרי, אבל נגיד שהוא הבין את הסברה הזאת, כן? אם צריך את הסיבה כדי לייצר חבורה, אז יעלה לדעת שבברכת המזון זה לא יהיה ככה. והרבה מאוד ראשונים אוחזים בשיטת הבהג, זאת האמת. כלומר, הרמב"ן פה יחסית בדעת מיעוט. יש ראשונים ששמו כאלה תנאים מחמירים על זימון, שרק אם הם קבעו יחד לאכול מראש, ורק אם הם אמרו ברכו המוציא ביחד. יש שם סיעה שלמה כזאת. יש גם מודל ביניים של תוספות, שלמדנו אותו שנה שעברה, תוספות אומרים, צריך להבדיל בין המחייב לזמן לבין הרשות לזמן. שני דברים שונים, ובעצם תוספות אומרים שכדי לחייב בזימון צריכים הסיבה ולהתחיל לאכול יחד, אבל אפשר לזמן גם אם לא עשית את זה, זה רשות. במינים אחרות, מה הכוונה רשות? שאם לא גמרו לאכול יחד ואחד רוצה ללכת, הוא יכול לקום וללכת. הם לא יכולים לכפות עליו להישאר. אבל הרמב"ן חולק על זה, ובשעתו אז ראינו בדברי הרמב"ן, שהרמב"ן אומר שמה שקובע אותם, הוא אומר את הדברים בצורה הפוכה, זה כאילו הפוך על הפוך. זה לא בגלל שהם הסבו והם חבורה, לכן הם צריכים לזמן בחבורה, אלא הרמב"ן אומר, החובה לזמן בחבורה, היא מגדירה אותם כחבורה. אני יודע שזה מוזר, אבל עכשיו לא לומדים את הרמב"ן, זה ייפטרו מלהזיע עליו היום. בסדר, שנה שעברה הזענו עליו, איזה מין דבר מוזר זה, כן? כלומר, בגלל שחייבים לזמן בחבורה, אז אתם חבורה. אבל אם אנחנו לא חבורה, אנחנו לא חייבים לזמן בחבורה, אז אנחנו לא חייבים לזמן בחבורה, אז אי אפשר להפוך לחבורה. טוב, זה מסובך, יש הקלטה באתר, מי שרוצה לשמוע, תוכלו להקשיב ולהשלים את השיעור. אבל השאלה שלך במקום. כלומר, אני יכול לומר, אם רוצים משהו כזה, פה מי שלמד בישיבה, או היום גם במדרשות, ההבדל בין ארוחת יום חול לארוחת שבת, כי רק בשבת עושים זימון מרכזי, לא עושים זימון מרכזי באמצע השבוע, לפחות לא בישיבות שאני למדתי או לימדתי. עכשיו גם מאוד בולט ההבדל היום בצורת ההגשה. אני למדתי בישיבה, היה ידוע הבעיה של יום רביעי בשיעור של אבא שלי, למי שלמד שם, אתה גם בזמנך זה היה?
אני לא זוכר.
ביום רביעי הוא אמר את השיעור בסוף הסדר, והוא תמיד היה גומר 20 דקות אחרי, הוא אף פעם לא היה גומר אחרי הזמן, הוא היה גומר תמיד 20 דקות אחרי הזמן, בסדר? זאת אומרת, זה היה הזמן. ואז היו מסמים גם באמצע השבוע, מגש עם אוף, מגש עם אורז, מגש עם זה, ושש צלחות, ותשבו לאכול. עכשיו, בישיבות, כשמגישים כך לשולחן, יש את שיטת החצייה. הראשון לוקח חצי מהמגש, השני לוקח חצי ממה שנשאר, השלישי חצי, והאחרון לא נשאר לו כלום. בסדר, זה דבר ידוע. אבל ביום רביעי לא היה אוכל פשוט, כי התלמידים היו באים ב-1:25, לא יודע, אז נגמר האוכל, טוב. עכשיו אני חושב שהוא לא ידע מזה. כשעברו להגשה עצמית, אז הבעיה נפטרה, כן? וכך, עכשיו בהגשה עצמית מאוד בולט כמה יש חוסר קביעות. כל אחד לוקח לו איזה מגש, כאילו הוא מאמיס, קם, יוכל והולך, כן? אז בשבת לעומת זאת, עד היום, זה מקובל בכל המקומות שהייתי, אני חושב שאין מקום עם הגשה עצמית, חוץ מבתי מלון בבוקר, נכון? אבל שמים, מביאים את האוכל לשולחן, יושבים ביחד, כולם אוכלים את המנות באותו קצב. אני אומר לצערי, גם ראיתי לא מעט תלמידים, גם שם שקמים מהשולחן, באמצע השולחן והולכים. כן, בזמננו זה לא היה. זה לא היה נשמע, מה שיהיה, תהיה נראה, כאילו, שחצי חד האוכל ינטוש באמצע ארוחת שבת, כאילו. טוב, בסדר. אנחנו מאמין בדור הצעיר, אוקיי? אבל בכל אופן, זה מאוד בולט שם הדבר הזה. כלומר, אז יש זימונים בשלושה באמצע השבוע. יודע שיש שני אנשים, יאללה בוא לזמן וכו'. כי יש הרגשה מאוד ברורה של קבע רק בארוחת שבת. זה מאוד מאוד בולט. עכשיו, בזמן חז"ל, כל זה יושב על הישיבה או הסיבה. כלומר, נאמר, בוא נאמר ככה, מה שראינו עד עכשיו. לאכול בהסיבה, למה בעצם הכוונה? לאכול ארוחה ביחד. זה קודם כל הכוונה. זה לאכול ארוחה ביחד. זה גם אומר שהארוחה הזאת, בוא נראה עוד כמה מאפיינים שלה, כי כשאנשים אוכלים ביחד, אז צריך תנאים מסוימים בשביל זה.
בוא, זה ביחד, זה רק גברים, אנשים.
אז בוא גם ניגע בזה. את זה נדע מגמרה אחת בפסחים. אתה חדש פה, אם תרשה לי לצטט לך גם מחכמי אומות העולם, אז אני אוכל לתת לך יותר מידע בתחום. אתה רוצה? אתה מוכן. בסדר, אוקיי. אני רק בודק. אז בסדר. אבל אתה הבנת נכון. אתה יודע שהתונה הייתה דמוקרטיה, נכון? אתה יודע כמה אנשים היה זכות הצבעה שם? הייתה מאוד דמוקרטית. אתה יודע כמה? איזה אחוז מהאוכלוסייה? 10%. למה? חצי נשים, לפחות חצי נשים. נשים לא מצביעות. כל העבדים היו 10%, והם דמוקרטים, הידוע, כן. בסדר, גם ככה זה פה. אבל נגיע לזה מיד, בסדר? אני רק רוצה קודם כל משהו עוד בתוך ספרות חז"ל, בסדר? אז יש תוספתא שממש מופלאה במסכת ברכות פרק ד' הלכה ח', מי שציין את הדפים, אז בשורה 65, מיד אחרי המשנה, שם התוספתא מתאר את סדר סעודה. כיצד סדר סעודה, אורחים, נכנסים ויושבים על ספסלים ועל גבי קתדרות עד שיקונסו. זה ממש מתואר כמו הקבלת פנים בחתונה. אנשים באים, לא כולם באים אותו זמן, נכנסים, ואז הם יושבים, ואז תראו מה קורה, נתכנסו כולם, נתנו להם לידיים, כן, משהו על הנתנו להם, מי זה נתנו להם? חסר מי נותן, אבל זה עבדים שמסתובבים שם. כל אחד ואחד נוטל ידו אחת. אתם יודעים למה נוטלים עכשיו רק יד אחת? כי בשלב הזה הם הולכים לאכול עם יד אחת. תחשבו עוד פעם לקבלות פנים, מי שלוקח את הסינים האלה, הוא אוכל עם יד אחת, נכון? ההרינג עם הטופק, נו, איך זה נקרא? והקסם, נו? הוא גם מיד אחת, נכון? אז נוטלים יד אחת. מזלג וסכין עוד לא היה. זה 116. הילדים שלי עוד חיים במאה לפני ה-16. הם עוד לא שמעו מזה, בסדר? רק מרק הם לא מצליחים לאכול בידיים, חוץ מזה הכל הולך. טוב, מזגו להם את הכוס, כל אחד ואחד מברך לעצמו.
אתם תראו שהם
עומדים. לא, הם יושבים, כתוב שהם יושבים. אני אומר, אצלנו אתה יכול את כל התיאור הזה להלביש על קבלות פנים, אתה רואה אותו בעיניים שלך, זה אותו רציונל. כלומר, אני אחזור פה על דברים שנאמרו פה הרבה. אנחנו נבדלים מהם בפתרונות שלנו, או באופן שבו אנחנו אולי, אבל הדילמה של איך מזמינים את כולם לאכול ביחד, ואיך, אני חוזר עכשיו, אני אתאר לך את התהליך של המכין חתונה, בסדר, בקצרה, אתם גם כבר בסיפור, בסדר, לא מסיבות של כסף, מיכל אשתי נבלה מכמויות האוכל שנשפחו בחתונה, סתם אני אומר, שמה צריך את זה? אז אני חושב כאילו עם בעל העולם, כאילו מבין, בין אם אתה אוהב או לא, אתה יכול גם להחליט לא לעשות בעולם הזה, אתה מתחיל להבין שיש איזה היגיון לדברים, למה? כי מתמודדים פה עם שאלה, באים אורחים מאזור חיפה, באים אורחים מפה, באים אורחים משם, לא כולם באים בדיוק באותו זמן, אתה גם צריך לבדוק, אני חוזר את השעה, יש פה איזה דילמה שאנחנו צריכים, כשמתכננים את הערב, לפתור אותו. עכשיו, הדילמות האלה, הם לא נולדו במאה ה-20 בגלל המכוניות, למרות שהמכוניות הועילו לייצר דילמות כאלה יותר, אבל הדילמות היו תמיד, פה ממש בולט. לא כולם באים באותו זמן. מה, אני שואל באמת, בן אדם בא, אז תגיד לו, מצטערים עוד 40 דקות עד שיגיעו כולם, לא מתנהגים ככה. עכשיו, לא חייבים לשפוך את כל הפרס של הכל, אפשר גם לתת פחות בשביל לפתור את הבעיה הזו, בסדר? אבל הדילמה היא דילמה, כלומר, ולכן לא צריך להתפלא שהם כאילו מדברים עלינו מבחינת הדילמות. זה, כי הדילמות דומות. אז אתה מביא את כולם, אתה חושב איך לתת להם, אתה תראה מה נותנים להם, נותנים להם כוס, מזגו להם את הכוס.
זה כבר לא בנק.
זה תוך כדי, כן, אבל זה, אתה צודק, שפה כתוב מתכנסו כולם, אתה צודק. כן, למרות שהמאחרים נמצאים גם בהמשך. אבל עדיין, יש פה תיאור, כאילו יש את ההתחלה, ועכשיו תסתכלו מה יש בהתחלה, אז קודם כל יש לי טילת ידיים אחת, אחרי זה יש מזגו להם את הכוס. כי צריך לתת לשתות, נכון? כל אחד ואחד מברך לעצמו, ממש דין המשנה, כי הם עדיין הרי. הביאו לפניהם פרפראות, שזה כל התחנות של הקבלת פנים, כן? כל אחד ואחד מברך לעצמו, עדיין לא אותה סיבה, כי הם לא ביחד. עלו והסבו, היה מי שרצה לדייק פה בעלו, שהם גם החליפו חדר, אבל אפילו החליפו קומה. אני לא יודע. לא נראה לי משכנע אף פעם, אבל הם עדיין נכנסים לחדר, ופה בואו נדבר טיפה על הסיבה. הסיבה זה לא רק אומר שאתם ביחד, זה דורש תנאים פיזיים. זה דורש הרבה מקום. למה? כי איך הם מסביבים, אין לי פה את המקרן ואת המחשב של מכללת הרצוג, אז אני לא אקרין לכם, אבל יש לי פה כן תמונות במחשב. גם של חדר שבו הסיבה הייתה נעשית, וגם אפילו של ספות הסיבה שמצאו בחפירות ארכיאולוגיות באיטליה. וזה נוהג שרץ בכל העולם כולו באותו זמן, גם הפרסים מסביבים, גם היוונים, גם הרומים, לפי המחקר ההיסטורי, היו כמה הבדלים בין היוונים והרומים, למרות שהם לא הבדלים גדולים. אבל בוא נתחיל מהנתון הפשוט, שצריך חדר ענק בשביל להסב, כי עכשיו אני חוזר לאדריכל פנים, שתכנן לנו, עזר לנו קצת לארגן יותר טוב את הבתים הגולמיים של מותקי אביב, אני זוכר אותו מספר לי את כל התיאוריות שלו על איך, כמה מקום צריך ליד השולחן. בן אדם צריך לפי התיאוריות שלו 60 סנטימטר.
אתה
אז אם אתה רוצה להושיב, אנחנו שמונה ילדים יש לנו, אתה רוצה להושיב על השולחן, אתה צריך שולחן שהוא לפחות אורך של, אם יש 2.40 מטר ועשרה, במטבח הוא היה עסוק בלהגיד, פנו קרר זה 90 סנטימטר, זה מה שהוא דיבר, אני אומר את האמת, זה צפוף. עדיפות קצת. כאילו, המבחן הזה, שכל ידים צריכים להיכנס תוך השולחן בין הרגליים, ונכנסים בדיוק, כי לפי התיאוריות שלומדים כנראה בתכנון פנים, זה כנראה עובד, כי באמת הכיסא נכנס. אז זה פשוט מבחן של הגמרא בסנהדרין, שהיא אומרת שבזמן שאהבנו, אז יכולנו לגור על חודו של חרב, ובזמן שאנחנו רבים, אפילו בארמון, כן? אבל זה... אני תמיד רציתי להתחיל את הארוחה מהמנה השנייה, כשהם לא רעבים. אז אפשר לעשות כמוהם, לא לאכול יד השולחן את המנה הראשונה, זה פתרון טוב. אבל מה שאני אנסה להגיד, ה-60 סנטימטר של האדריכה הפנים שלנו, זה לא הסיבה, שתבינו. הסיבה זה בן אדם מקבל מיטה לשכב, בתמונות, אני יכול להראות אחרי זה למי שרוצה, אצל היוונים, היה ממש לאורך כל הקירות, אני שם מיטות, 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 ככה, ויותר כמו בית כסף ספרדים, אתם רוצים כאילו, חושב מתוך בית מדרש, כן? שיושבים ככה כולם מסביב, זה דורש מרחב מאוד מאוד גדול, זה לא, אני אחזור, לא כל אחד בכלל יכול לעלות על דעתו שהוא יושב עם הרבה אנשים, הוא צריך להיות עם נתונים, הוא צריך חדר גדול, הוא צריך ספות, בארכיאולוגיה כמובן לא מצאו את הקריות, מצאו את הספות אבן, אבל מצאו ממש חדר כזה. ואולי מישהו מכם טייל פעם בציפורי?
כן.
אתה זוכר את המונליזה של ציפורי?
כן, כן, יש את המקום הריק.
בדיוק. רוב האנשים באים לשם, נכנסים לחדר ועסוקים בפסיפס המרהיב שיש שם, כולל כל המוטיבים הפגנים שיש שם, כן, עסוקים בזה, כן, זה, בעיקר עסוקים בגברת היפה שם, במונה ליזה של ציפורי. אבל מי שעין שלו חדה, כמוך, כן, אז מה הוא שם לב? שהפסיפס באיזשהו שלב, הוא נכנס, כלומר, יש בקצוות חלקים לבנים, והתמונה כאילו נכנסת פנימה, והחלקים הלבנים יש בהם אפילו ריישים כאלה, שחורים כאלה, שהם נועדו לסמן את מקום, את מיקום הספות, בדיוק, שכבר נוסיף, המונליזה נמצאת בדיוק באמצע, כי מולה מי אמור לשבת? זה למדנו הכל שנה שעברה, את הברייטה שכיצד סדר הסיבה, ומי אמור לשבת שם?
הראש,
אז הוא מקבל את הנוף הכי יפה, כן? את הפסיפס הכי יפה. עכשיו אני מחדד קצת יותר, התחלנו בזה שהסיבה במשנה היא ביטוי לחבורה, אבל היא גם ביטוי לאושר, כי בן אדם רגיל לא אוכל בהסיבה. מי בדיוק הוא יסב? כן, כדי להסב צריך כמה גורמים, צריך, אני חוזר, חדר גדול, צריך ספות, וצריך גם עבדים ומשרתים, כי החדר הזה שראית בציפורי הוא נקרא טרקלין. וטרקלין הוא מהלטינית, שמתחבא שם, טרקליניום, מתחבא שם ספרה. הספרה 3, נכון? טרי. כן, 3. טרקלין. למה? כי זה על שם שלושת הספות. זה אצל הרומים. אצל היוונים כנראה החדר היה בנוי אחרת קצת. אבל אצל הרומים היה קבוע המבנה הזה, של מעין משולש כזה, שיושבים, והצד הרביעי, הרוח הרביעית הייתה פתוחה, כי עכשיו רגע משנה פסחים, מזגו לו, הביאו לו, כן, מי זה השקופים האלה שמזגים לו, מביאים לו? זה, בלשון חז"ל זה השמש, בסדר? זה סוג של עבדים או אנשים שהם כמובן לא זוכים לשבת. כלומר, הישיבה הזאת בהסיבה היא מאוד מאוד אריסטוקרטית. מה שנוסף פה, אני קורא רק את הסוף של התוספתא. כן, עלו והסבו ונתנו להם לידיים. אף על פי שנטל ידו אחד נוטל שתי ידיו. למה עכשיו נוטלים שתי ידיים? כי עכשיו הולכים לאכול אוכל בשתי הידיים, נכון? אוכל שצריך לקרוע אותו, נכון? בשר, צריך... לכן שתי ידיים. מזגו להם את הכוס, אף על פי שברך על הראשון וברך על השני. הסיבה היא, כי המנה הזאת היא לא נחשבת כהמשך של המנה הקודמת, ולכן מה צריך עוד פעם? הביאו לפני פרפראות, אף על פי שברך על הראשונה וברך על השנייה, ואחד מברך לכולם, כי הם חבורה. כן, והתיאורים בספרות ההיסטורית, הבאתי פה בדף אחד, הוא פשוט, יש לי אותו על טקסט עברי, האמת שמאז שגיליתי קצת יותר על המחבר, קשה לי לצטט ממנו, כי הוא היה שר במשטר וישי. Bad news, נכון? מה זה? טוב, מי שלא יודע, בסדר. בממשלת וישי, הוא היה שר, הוא היה היסטוריון צרפתי אנטישמי. יש דברים כאלה. לאחרונה התחלתי לקרוא את זה באנגלית, אבל השיעור הזה בעברית, אז לכן אני... אמרו לי שמנפי אביב לא יודעים אנגלית, אז אני... נכון? הנה, יש לנו ישראלי אחד בחדר. איזה יופי. אבל יש ספר ש... אתה מוכר, או, עוד זוג. לא, אבי...
אביס הצודק, אנגלית למד, ואנחנו פה...
הוא רק ימצא שנה, הוא רק ימצא שנה, כן. טוב, אתה עוד תלמד אנגלית, כן?
היה בבלגיה.
בבלגיה, טוב, האירופים יודעים הרבה שפות, כן? עד הרבה, טוב. אני לאחרונה אוהב לקרוא יותר מספר של היסטוריון אמריקאי בשם סמית, גם אמריקאים יותר סימפטיים, גם הספר יותר מעודכן ויותר חדשני, כאילו הוא מכיר יותר טוב את החומר, אבל הדברים הבסיסיים הם כתובים בשניהם. כלומר, סמית מביא תמונות ומסביר יותר, הוא גם יודע להבדיל בין היוונים לרומים, והוא... זה ספר יותר טוב, כן?
אבל מה שבליל הסדר, אתה מתכוון לפתור את הברכה בורא פרי אדמה, אחר כך גם את ה...
אוקיי, את פה, אם אתה רוצה שיעור על הכרפס, ועל זה אני מוכן שאני מבזק, אבל...
כאילו פה, אפילו שבערך על הראשונה ובערך על השנייה.
נכון, זאת שאלה טובה, כל הכרפס הוא... אפשר להעביר שיעור דומה לכרפס, רק שאתה יודע. כמעט אותו שיעור, רק במקום הסיבה אני אגיד כרפס, אבל היו כמה דברים שונים. בסדר, כאילו, יהיו. כאילו אפשר שנה הבאה, כאילו כרפס ותשמעו עוד פעם על הסעודות ובמסכת ברכות והתוספתא, בסדר, אני חוזר על עצמי. אבל בסדר, אני אקריא ככה בקצרה, כאילו מקרקופינו, עם אח שמו וזכרו, כן? יהיה אורכה של הארוחה אשר יהיה, העשירים יגישו התמיד, כל זה, זה של עשירים. מה שסמית כאילו מאוד מדגיש, שקרקופינו פחות ידע להגיד, זה לדבר על היבטים הסוציולוגיים של הארוחה. הוא לא מדבר רק מה היו העובדות ההיסטוריות, הוא חודר יותר, והיום גם ההיסטוריונים יותר מבינים שצריך להשתמש בקטגוריות של שאובות יותר ממדעי החברה, לנתח את חברות העבר. אז הוא מדבר, יש שם עריכות שלמה על כל הממדים הסוציולוגיים של הארוחה וכו'. אז הוא מדבר על, כאילו הוא אומר כך, מי שאוכל בהסיבה הוא אריסטוקרט. לא ככה אוכלים הפשוטים. כן, אז העשירים הגישו תמיד בחדר מיוחד, בביתם או בדירתם, הטריקליניום, שאורכה היה כפליים מרוחבו, פעם הבאה שג'ולי בציפורי למדוד, אם זה... חדר האוכל קיבל את שפו מן הספות, כן, פרט זה השפיע על אופן האכילה, אפשר לשמוע פה את הצליל האירופי המתנשא, אותו נתקשה להתאימו לעצמנו, החומתיני מנהג אנשי המזרח, כן, הפטרונות האירופית עוד ניכרת פה, שמשתמשים בקרים ודרגשים, אבל הוא מסביר, בני רומא הקיסרית לא היו מסכימים בשום אופן לאכול בצורה אחרת, הם ראו בהסיבה שבשעת האכילה הכרח נוחיותם הגופנית, הסבר פשוט, מי שאוכל ככה, עקבה בדיוק מקופלת. דוקטור, מה את אומרת? אוכל בהסיבה? המחיה, לא? כן. המחיה, אבל תראו, גם אני טעיתי, גם קרקופינו מדבר קצת סוציולוגיה, תראו. ולא זו בלבד, אלא גם סימן לעדינות. למה זה סימן לעדינות? כי אתה מפונק. אתה לא יכול לאכול בכל מצב. אתה לא אוכל מנות קרב, נגיד. אתה אוכל רק שנקי ומסודר. כאילו, אנחנו עושים איזה פיקניק משפחתי כזה בפסח. יש לי איזה... כמעט כל שנה אני רואה את זה, כולם כבר רעבים, כאילו מה שתיארנו קודם על פנים, תהילו, איזה רעבים, בתחילה כבר יהודי אשכנזי אוכל בפסח, כן? אז ביצה קשה, תומכי אדמה, ויש לי גיס שהוא תימני, אז הוא גם אוכל, יש לו תפריט יותר גדול, והוא גם כזה מאוד, התימנים הם כמו היקים של ה... אז הוא לא יושב לאכול עד שהוא הולך תוך בדיוק את הגוונים, הוא תמיד אוכל שעה אחרי כולם, אבל הוא אוכל תמיד נקי ומסודר, וזה יפה כל כך, כאילו, חבל הזמן, כן? ואתה כבר סבע, או לא סבע, כשאתה רואה אותו ככה. אז יש איזו עדינות שאתה אוכל רק בצורה מסוימת, פנצי כזה. זה מראה מעמד, כאילו, סתם אחד כמוני לא אוכל בסבע. כן? ואז, כל מה שאתה שאלת, כן? בימים קדומים הייתה אישה יושבת לאכול למרגלות בעלה. אותו אדום מפורסם בגן עדן שאתם מכירים? אז הוא לקוח מה... העולם הריאלי, כי שנה שעברה למדנו זימון, ראינו את הסבר הרייבד, הרייבד מסביר למה אנשים לא מזמנות, הם בכלל לא אכלו ליד השולחן. מה הכוונה אישה לא מסיבה? שאין לה כיסא ליד השולחן, בלשון ימינו. הם במדבר. אז, כן? אחתה, לקחה המטרונית הרומאית את מקומה, תקלינה לצד בעליו, והאכילה בישיבה הייתה ראויה רק למי? רק לילדים. היום זה הפוך. היום הילדים ליד השולחן, וההורים הם אלה שמזגו לו, הביאו לו וכו' לנו. אצלך גם? אצלי זה ככה. בסדר? אבל פעם גם ילדים, לא היה להם מקום ליד השולחן. אשר ישבו השרפרפים לפני ספת הוריהם, או לעבדים, עכשיו תשמעו טוב, אשר הורשו להסתרע כדוניהם רק בימי חג. כלומר, אתה לא אריסטוקרט, אין לך רשות לשבת ככה, כאילו צריך רישיון להסב, לא פחות מזה. אבל בימי חג, קיבלו רשות, כן? לאיכרים, כפריים, או בני פרובינציה רחוקה כגליה, בכלל לא עלו על דעתם להסב, כאילו גם הם פלאבים כאלה, הם פושטים, כאילו מי בכלל סופר אותם. אכילה שלא בהסיבה עם הגברים נחשבה בני הרומאים, לדבר לא יאה. עכשיו הוא ממשיך, האורחים הסבו לספות באלכסון, מרפקם השמאלים נשען על הקו, דמיינו איזה אריסטוקרט רומי יושב ככה, איזה מגש לפניו, איזה משרת, כל הזמן מלא לו את הכוס ככה, ו... נראה את הגמרא בהמשך, כל הגמרא, לא הייתה צריכה לקרוא את הספרים האלה כדי להבין את המציאות של הסיבה, וזה משתקף בהם. עכשיו, על רקע זה, שאנחנו קצת יותר מבינים מה הסיבה מסמלת, בואו ניגש למשנה הראשונה במסכת, בפרק ערבי פסחים, וננסה לעמוד בעצם על המשמעות של הסדר. קודם כל, אני מניח שכל מי שזה הפעם הראשונה שלו שהוא בשיעור הזה והוא שומע את התוספתא הזאת, מיד הרגיש כמה ליל הסדר דומה לסדר סעודה בתוספתא. כמה נטילות ידיים יש בתוספתא?
שתיים.
נכון? יש שתי נטילות ידיים. ראינו שיש שם כוסות יין. ראינו שם שתיים. עכשיו אני אוסיף, מי שלומד משנה ברכות פרק ו' מגלה יש יין לפני המזון, יין בתוך המזון ויין לאחר, אז הוא מכיר לפחות שלוש כוסות, שלוש כוסות, כן? פרפראות יש שם גם כן? אבל זה מאוד מזכיר את הקרפס במשנה, מי שלא יודע, לא כתוב קרפס, כתוב פרפראות, פרפרת הפת. זה מה שכתוב נורא רואים את הדמיון, ממש זה קרוב, או בוא נאמר את זה בצורה מאוד פשוטה. ליל הסדר זה, ובוא נקרא עכשיו את המשנה הראשונה בפרק הרבה פסחים, ונראה שהמשנה אומר את זה במפורש. ליל הסדר זה שלוקחים את הארוחה האריסטוקרטית, שבימות השנה רוב בני אדם לא עושים אותה, עושים אותה רק מי שבן חורין. זה מסמל את מעמדו כבן חורין. אם אתה עבד, אתה לא אוכל ככה. אני יכול לדמיין אם עבד מנסה לאכול ככה, איזה מכות הוא חוטף. כאילו, עלה לדעת, כן? זה לא צורת ישיבה שלך. כי אתה עבד, כי אתה נחות, כי אתה כזה, אתה כזה. בליל הסדר, מה אנחנו בעצם באים? על ידי צורת האכילה, על ידי זה שאוכלים ארוחה כזאת, אנחנו לא רק זוכים, ואכן זוכים, לספר ביציאת מצרים, אנחנו גם זוכים להפגין משהו על המעמד החברתי שלנו, ואנחנו מצליחים בעצם להפגין את חירותנו. ובואו נתחיל במשנה, בפרק עשירי. שם המשנה הראשונה אומרת, ואני אתייחס פה לשלושת ההיבטים של המשנה. יש פה שלושה פרטים הלכתיים, והאמת היא ששלושתם יושבים על מה שלמדנו עד עכשיו. בואו נתחיל כך. ערבי פסחים, או יש גרסאות, ערב פסחים, סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. שאלה ראשונה שנדונה כאן, ואני אגע בה אחר כך, היא שעת הארוחה. ומה שנאמר פה הוא שאתה לא אוכל אותה סמוך למנחה, אלא מתי אתה אוכל אותה? בשעה אחרת. מתי? שחשוך. מיד, ניגע בזה מיד. ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין אפילו מן התמחוי. בעצם ההצהרה של המשנה בשני החלקים האחרונים שלה היא שהעניים בישראל גם מסיבים וגם הם זוכים לקבל מה? ארבע כוסות של יין. ואני רוצה להסביר את הדבר הזה תוך כדי תחצות. זה שאלה שתוספות שאלו שם. תוספות אמרו, אני לא מבין, מישהו מעלה דעתו שעניים פטורים לקיים מצוות? כאילו, למה המשנה הזאת מדגישה עניים? משון תוספות, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב. דסלקא דעתך, דעסבת אני, לא חשיבה הסבה. דאין לו על מה לעשה, ואין את הדרך חירות. ואתה עושה בעצם בעוצמה מובלעת, שואלים. מישהו פעם ראה מצווה שיגידו, אפילו אני של ישראל חייב להניח תפילין, כאילו, בשביל מה? אבל מה שהם מהירים פה, זה כל מה שנאמר פה, פשוט כתוב, ואתה עושה את זה. כי אני מדבר עכשיו כמו בריסקאים. להסב זה לא לשכב, או אפילו זה לא לשבת ככה. כן? זה לא להסב. אתה פיזית אולי יכול לשכב. אבל יש מה שנקרא חלות של הסיבה. כלומר, הסיבה היא סמל. הסיבה היא לא תנועה רק פיזית, אלא היא מבטאת משהו. הייתי מעלה על דעתי, בוא נחזור למה שאני אמר קודם, אם אדם ינסה לשכב, אבל אין לו תקלין, אין לו את כל הספות האלה, אין לו את כל המכלול, אז זה שהוא שוכב, אז הייתי אומר, אין לו חלות של הסיבה, אתה שוכב, אתה לא מסב. והייתי מעלה על דעתי שאני לא יכול להסב, לא שהוא פטור, כמו שהוא לא מצליח לקיים את זה, בגלל ההבנה העמוקה של תוספות, שהסיבה אין הכוונה רק לעשות ככה, אלא הסיבה זה לבטא מעמד חברתי, אולי אני לא מבטא. עכשיו, השאלה היא כמובן, איך מתגברים על הבעיה הזאת? זה בעצם השאלה, כן? כלומר, בסופו של דבר המשנה אומרת, אז גם אני חייב, בעצם התרגום של דברי תוספות הפשוטים הם, שגם אני שבישראל, גם הוא יאכל הערב ארוחה של אריסטוקרטים, מאיזו סיבה פשוטה? כי הוא הערב באותו מעמד, בדיוק, הוא בן חורין הערב. כלומר, הייתי אומר, זה כמעט הפוך על הפוך. בוא נחזור לרמב"ן של קודם שהסתבכנו, בסדר? עכשיו נגיד את אותו דברים הפוכים גם פה. הייתי אומר ככה, יוד ותעני, אפילו אם תסב, זה לא נקרא הסבה. עכשיו אנחנו נגיד ההפך. העני יסב, ובזה מה הוא מכריז כבל עם ועולם? אני בן חורין, אני לא אני. יכול להיות שבאמת לא יהיה לו תקלין ולא איזה ספה מפוארת, אבל זה הפוך. ולא, בגלל שאתה עני, אז אתה לא מסב. אלא זה שאתה מסב, כלומר, זה שאתה מתנהג בצורה שלא מתאימה למעמד שלך, בזה אתה צועק איזה מעמד יש לך. כן? זה כמו גם גמרה שלמדנו בשנה שעברה, בדף בברכות דף ממזיין, שיש שם חתונה ומושיבים בראש את החתן, והחתן הזה אנחנו לא יודעים את הגיל שלו, הוא כנראה לא יותר מדי זקן, ופתאום הוא מנהל את כל הסק, הוא מנהל את כל הארוחה, והוא לא יודע מה לעשות, כאילו הוא מבולבל לגמרי. אז אבא שלו מתחיל להסביר לו מה עושים, כן, מתי בוצים, מתי הוא נימאמן, מתי זה, מתי זה. כלומר, לפעמים מה שבונה את האדם זה איפה שמושיבים אותו, תיתן לו את התפקיד והוא כבר עכשיו הוא ירוץ על הדבר הזה. כלומר, האהבה אמינה היא שבגלל שהוא עני הוא לא יכול להסב, כמה שבנן דומני, אפשר גם להציע דרכים אחרות, אבל אני מציע את הדרך שנראית לי הכי יפה, זה שעל ידי זה שהוא מסב, אז הוא מצהיר לא על מעמדו הכלכלי, אלא על מעמדו כבן חורין, כי בלילה זה הקדוש ברוך הוא פדה אותו והוציא אותו לחירות. עכשיו, מי שמבטא את הדבר הזה זה לא רק הסיבה, זה גם דבר נוסף, שהוא לא רק עניין של כמה קלוריות אתה אוכל, הוא גם ביטוי מעמד, וזה הארבע כוסות, שכאן אני לא יודע כמה פעמים סיפרתי את זה, אבל יש פה חדשים אז מותר לי עוד פעם. ארבע כוסות זה לא הכוונה בקבוק יין ותשתה ארבע פעמים לחיים, אלא ארבע כוסות הוא מושך איתו את כל ליל הסדר. הכוונה, כוס, כל כוס מסמלת מה? מנה. אתה מרשה לי לספר את הסיפור בית הלוי, נכון? פעם כשבית הלוי היה בסלוץ, זה סיפור מלפני 150 שנה, הגיע ילד שאמר, הוא בן של אישה אלמנה שהייתה ענייה מאוד, הוא אמר, אין לנו כסף ליין, אמא ביקשה לשאול אם אפשר לצאת ידי חובת ארבע כוסות בחלב. בית הלוי לא פסק, לא, הוציא כסף מארנק ונתן לילד ואמר, תקנו מצרכים לחג, יהיה לכם. אז כשהוא יצא, אשתו שאלה אותו, אמרה, טוב, בקבוק יין לא עולה כל כך הרבה, אבל נתת לו סכום אדיר של כסף ובשביל יין. אז בית הלוי חייך, והוא אמר, מי שרוצה לשתות ארבע כוסות מחלב, אז גם בשר אין לו. נתתי לו כסף גם לבשר. ומה שזה בעצם הסיפור היפה הזה מבטא, זה את ההבנה הפשוטה של בית הלוי, זה הכל כתוב בגמרא אחת בפסחים, במפורש, שאפשר לשתות בבת אחת את הכוסות, זה פסחים קופחת עמוד ב'. אבל כוסות צריך לפזר אותם. למה צריך לפזר אותם? כי כל כוס יושבת על חלק אחר של הארוחה, כל כוס יושבת על מנה, לכל כוס יש אמירה. וכשאומרים שלא פוחתים מארבע כוסות, הכוונה שהוא אוכל ארוחה בקנה מידה, בשיעור של לא מתאימה לארוחה רגילה של אני. מי שתוהה ושואל, מה אני אכלו בדרך כלל? אז אני רק אפנה בקצרה, אני אפנה אותו לגמרא בתחילת ברכות, משעה שאני נכנס לאכול פיתו במלח. זה הפת במלח, במים, זה, כנראה זה באמת, זה לא רק איזה ממרה. כן, אפשר להפנות למשנה בכתובות, שיש שם אדם שמשרה אשתו על ידי שליש, אז אסור לפחות לה מכיכר לחם, איזה ירק, איזה קטנית, ואיזה דבלה אחת, איזה מנה אחרונה קטנה, וגורנשט, כאילו, אבל ארבע כוסות, זה כבר ארוחה אדירה. מה שמאוד יפה במשנה הזו, דיברנו על זה בשיעורי חנוכה השנה, אז אני רק אחזור על זה מהר, בשביל אלה שלמדו, ושאלה שלא למדו שישמעו את זה, מה שמלמד על האמירה החזקה של המשנה הזאת, זה מקור המימון של ארבע כוסות האלה, שזה התמחוי. שאני רוצה להסביר את העניין. למדנו על כך בשיעורים של חנוכה השנה, שהמקום היחיד שההלכה מציינת שעניים חייבים בכל כוחם לקיים מצוות, אפילו כשאין להם שום כסף. חייבים להידחק וללחץ כלכלית לקיום מצוות. זה מופיע כך, זה מופיע כאן, התמחוי נותן לו, אבל העני מוזכר במפורש. זה מוזכר במפורש על נר שבת, ועמדנו פה הרבה השנה על משמעות של נר שבת. זה מופיע ברמב״ם על נר חנוכה. במקומות היחידים שזה מופיע. ובנר חנוכה אין איזה מקור בגמרא. שום מקור. אומר המגיניש, למה היה המקור? למה למד את זה מפה? למה? כי הרמב״ם אמרה קשר בין חנוכה לפסח, כבר דיברנו פה המון, זה פרסום מניסה, ומצוות של פרסום מניסה, העניים חייבים להיכלל. רק מה מאוד בולט, שבחנוכה הרמב״ם כותב שהעני חייב ללחץ ובעצמו לממן את זה. הרמב״ם כותב אפילו מוכר כסותו. אפילו אין לו מה יאכל, מוכר כסותו. פה פתאום, אתה הולך לקופה הציבורית, תמכו, תקנו לי. וההסבר מאוד מאוד פשוט, הוא גם מלמד, וכן אני מעריך בזה, הוא מלמד מה זה למשמעות שאני אוכל ארבע כוסות. התמחוי הוא לא קופת צדקה רגילה. הוא לא נועד לממן קשיים כלכליים של אנשים. יש לו מטרה אחת בלבד לתמחוי. הוא נועד לממן ארוחות לאנשים שרעבים. זה מה שהוא נועד לממן. ופשאול ליברמן בתוספת כפשוטה לפאה, הוא מציין שלדעתו יש מחלוקת ראשונים, איך התמחוי היה בפועל נגבה. ברמה מפורש שהיה אפשר גם לגבות כסף. אבל הוא רוצה לדייק בראשונים אחרים, זה היה ממש פשוט סיר, שהיו עוברים בין הבתים, ואנשים היו מפרישים, אני חושב זה דבר נפלא, לא היינו עצמם. אתה מבשל ארוחה למשפחה שלך, אתה מוריד חלק מהארוחה, ונותן למי שאין לו מה לאכול. תמיד תהיתי איזה צ'ונט יצא בסיר הזה, עד שלמדתי אצלו שזה היה סיר עם טעים. כמו היה טל עוף, טל הזה, טל הזה, כאילו ממש כמו חמגשיות כאלה.
היה קשרות והשכחות.
אתה צודק, נורא והיום, אתה צודק. אתה היית צריך להיוולד אז, אני חושב, כן, טוב, בסדר.
אבל יש גם לציין שהיין של הזמן היום היה יין, אומרים שמאוד חזק, צריך ללמוד אותו במים.
אני אגיד אחרת, הם היו מוהלים, לא ברור למה, כי היום לא מוהלים. אתה ענית על השאלה בתשובה, אתה חושב שעליהם יין אחר. זה יכול להיות, יש גם הסברים אחרים. בכל מקרה, אני רק אסכם את העניין, תמחוי לא נועד לממן מצוות. מה, אתה אין לך כסף מצווה, אתה לך תמחוי? תמחוי נועד לדבר אחד בלבד, לממן ארוחות. ומה שבעצם עולה כאן זה דבר מאוד יסודי להבין מה זה ליל סדר. למה באמת מממנים את המצווה של העני מהתמחוי? כי התשובה זה לא מימון בתורת מצווה, זה באמת מימון ארוחה. כי מה הארוחה של העני בלילה הזה? ארבע כוסות. למה העני בלילה הזה אוכל כזה ארוחה, סליחה על הביטוי, ארוחת שחיתות? כי לא מתאימה, לא למצב הכלכלי שלו, לא למעמד החברתי שלו. כי בלילה הזה הקדוש ברוך הוא פדה אותו והוציא אותו ממצרים. לכן בלילה הזה מה הוא? הוא בן חורין. כלומר, כל המשנה הזאת זועקת שאנחנו בלילה הזה אוכלים את ארוחת האריסטוקרטים, ובזה אנחנו גם אומרים אמירה, אנחנו מבטאים איזשהו הגד על מעמדנו. מה שאני רוצה להוסיף לחבילה הזאת זה גם את הרשע של המשנה, שהיא גם תעשה פה מחיצה. ואני אתייחס. תוספות כבר העלו על דעתם שגם הרשע קשור בעניים, לא פחות מזה. תוספות, אני חוזר לתוספות שקראנו, ויש מפרשים דעל אל קאי עד שתחשך, ואפילו אני שבישראל, פירוש, אפילו אני שלא אכל כמה ימים לא אכל עד שתחשך. תוספות פה מדמיינים, תראו איזה עוני. סקירי, נכון? איזה עוני, הוא לא יכול לחכות עוד שעתיים. הוא לא יודע מה יקרה לו בסדר האשכנזי, הוא בסדר של אבא שלי. הוא גם לא יאכל כשיחשך, אתה יודעים, אתה יאכל. אחד בלילה, שתי פרמה, אז מה יתנו לו לאכול? טוב. אוקיי, אבל אני רוצה להציע משהו שפעם אחד מהתלמידים שלי הציע. אני לא זוכר מי מהם, אז שימחה לי שלא בשמו, אבל דבר שנראה לי נפלא מאוד. מתי היו אוכלים את הארוחה בזמן חז"ל? אז פה עולה דבר מאוד מאוד מעניין. אני חוזר לתחילת ברכות. הגמרא שם אומרת, מביאה ברייתא, שיש דעה שבשוך בך זה בשעה שאני אוכל פיתו במלח. למה? כי היות ולא היה לעני כסף לנרות, אז הוא היה מנסה, עוברים לשעון קיץ השבוע, כן? הוא היה מנסה לנצל בכל כוחו את שעות האור, ולכן מתי הוא היה אוכל את הארוחה שלו? כשהשמש כבר שוקעת או שקעה, נמצאים בדמדומים, הוא מנצל את שעות האור האחרונות, ואז מה הוא עושה? הוא הולך לישון, כן. מתי אריסטוקרטים אוכלים? אז פה אמר מובן, אריסטוקרטים יש כסף לנרות, אז אפשר להגיד, טוב, שאוכלו בלילה. וגם לאריסטוקרטים יש זמן לאכול ביום, למה? הם לא צריכים לעבוד כל היום. ומה שעולה מהמקורות זה כתוב גם אצל קקופין, גם סמית, כי זה כתוב במקורות הקלאסיים, בסדר? שהם היו אוכלים בשעת שיעית של היום. אז הם היו אוכלים. זה שעת הארוחה של האריסטוקרטים. הסנה הרומית, כלומר, קודם כל לפני סנה, כלומר לפני הארוחה, אתה לא בא ישר לאוכל, מה אתה עושה? אם אתה רומי טוב, אז מה אתה עושה? אתה הולך לבית מרחץ, נכון? בית מרחץ זה לא מקלחת שמורידה לכלוך, זה... כן, זה ליהנות, חדר כושר, הם קוראים לזה, כן? אתה יושב... ואז אתה נכנס לארוחה, בנחת, כי יש לך זמן, בשעה תשיעית, ששעה תשיעית זה בדיוק סמוך למנחה. ובעצם אפשר לקרוא את המשנה הזאת, כמצד אחד קוראת... כולם יאכלו ארוחה של האריסטוקרטים, גם העניים יסבו, כולם, הלילה, כל היהודים הם בני חורג, אבל עכשיו תראו את היגד האחר שמתחבא בתוך המשנה הזאת, יגד מדהים. אבל אנחנו לא אוכלים כמו האריסטוקרטים בשעת שיעית. כאילו, מרוב שאתה רוצה, נהנה להיות אריסטוקרט, כן? אז אתה אומר, שעת שיעית? אומרים לך, לא, עד שתחשך, והסיבה היא פשוטה. מה הסיבה? כי זה סעודה לא של אריסטוקרטים רומים, וסעודה של יהודים שיצאו ממצרים, ויהודי שיצא ממצרים יש לו מצוות. כלומר, מצד אחד אני מראה פה איך חז"ל השתמשו בתבניות של תרבות האכילה של זמנם, אבל יחד עם זה הם היו גם מאוד מאוד מודעים לשוני או לייחוד של הלילה הזה, והם מחביאים את זה פה בתוך השעה, ובזה הם מבטאים משהו. אפשרו ליברמן כתב דברים מאוד מאוד יפים בהקשר הזה, אני מניח שזה מוכר לחלק, בפרשנות של המונח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. מה זה אפיקומן? אני מניח שכולם יודעים, לא? ההוא ששומרים עליו שלא יגנבו אותו, נכון? אז אני אקריא לכם בקצרה. בירושלמי כתוב, יש גם דעה בבבלי, בחוק דבר בשמואל, שמה זה אפיקומן? שלא יהיה עומד מחבורה זו ונכנס לחבורה אחרת. ליברמן כותב, אני קורא מירושלמי כפשוטו, זה ספר שהוא כתב עוד לפני תוספתא כפשוטה, הוא חוזר על זה לתוספתא כפשוטה. ושם הוא כותב שהיה ידוע להם מנהג היוונים ודרכם במשתה ושמחה, והיינו בשעה שהעוללות הייתה מגיעה למרומה, היה דרכם להתפרץ לבתים אחרים, להכריח את האחרים, להצטרף עליהם, ושם היו ממשיכים את החגיגה וקראו לזה אפיקומין. והמשנה הזהירה שאין גורים את הפסח באפיקומן. או מלשון אחרת, ברור לכל מי שחי אז, שהוא אוכל כמו אריסטוקרטים, אבל התוכן הוא לא תוכן שלהם. לא משתוללים פה, זה לא זמן של... אתה שאלת קודם על נשים... בספר שסמית הוא כותב שהיו נשים בסעודות הקדומות, אבל בשביל ניצול מיני ואחרים, כלומר זה לא אצלנו, זה, פה זה לילה של יהודים שיצאו ממצרים, זה לילה קדוש, זה לילה עם מצוות, זה לילה שלא מתחילים אותו בשעות של האריסטוקרטים, כי אנחנו לא אריסטוקרט רומי, אני בן חורין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים. כלומר, יש פה מצד אחד דמיון גדול, מצד שני גם הבדלה. ומה שאני מציע שנעשה בקצרה זה רק להסתכל בגמרא שמדברת על הסיבה, בסדר? זה פחות מעמוד בגמרא, לראות שם כמה יסודות, ואז נעבור למה שצוין ממש בתחילת הדברים, איך הוא מגיע להיות דבר משונה, ומה קורה בעצם, אם מבינים את הדילמה. אתה מסב כי ככה מפגינים חירות, ואתה חי בחברה שאנשים כבר מפגינים חירות בצורה אחרת, לא על ידי הסיבה. כן, אבל לפני זה רק בקצרה, הגמרא בפסחים קוף ח', מי שרוצה לראות, זה המקור הבא, שורה 10. איתמר מצא צריך הסיבה, מרור אין צריך הסיבה. כן? ומה זה התמימה לפני הגמרא? עכשיו כבר התחלתי, אז נמשיך, כן.
לגבי ארבע כוסות בעיית המחוי, זה הביאה... שהוא קיבל מנות גם כן, שזה לא רק ארבע כוסות, זה ארבע כוסות כולל את כל האוכל וכל הסעודה שהוא צריך.
אם הגבאי היה בית הלוי, כן. אני חושב שכן, לי נראה שזה הפירוש. נראה לי שזה הפירוש.
זה הסימן, סימן...
נראה לי שבית הלוי זה פשוטה של משנה.
שאני הבנתי שבדרך כלל לא יין מהתבחון. זה... צריך לאכול, בסדר. אבל יין זה אפילו
יותר חושב שישתר. נכון, אבל זה אותו רעיון. כי יין פתאום בתפריט של העני הזה. למה בתפריט? כי הוא לא עני הלילה, הוא בן חורין. כלומר, אם אתה כל יום בא לתמחוי ואתה מגיש את הפיטקה, ואומרים לך, אתה עני, העני זה הרוחה שלהם, כן? הלילה אתה בא ומגיש פתק של עשירים. איזה דבר זה עשיר שמבקש מהתמחוי? אבל כן, אתה בן חורין. זה לפני הגמרא. מי שניסח את כל מה שנאמר פה, ממש ניסח אותו במטבעות הלכתיות מובהקות, זה הרמב״ם. בוא נראה את הרמב״ם לפני הגמרא, כן? הרמב״ם ממש נפלא, זה על קטע שאתם אומרים אותו בהגדה, אבל ברמב״ם יש גרסה אחרת, וגם הלפיכך שלו אחר. אנחנו רגילים לומר בהגדה של פסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ואז אנחנו אומרים לפיכך. ומה הלפיכך שלנו? אנחנו חייבים להודות ולהלל. אני רוצה להסביר את זה. אחת מהשאלות שכאילו מרחפות מעל ליל הסדר, זה הרעיון הזה שאדם צריך לחשוב שהוא יצא ממצרים, למרות שזה היה לפני כ-4,000 שנה. אני לא הייתי במצרים, וגם אתה לא היית במצרים, אבל פונים אלינו ואומרים לנו, אל תחגגו את זה רק כי זה היה אתמול, אלא תחוו את זה כמשהו שנוגע אליכם, וזה בעיקר, בוא נלך להגדה, נוגע בחובת ההלל, כי בפשטות את לדבר או להיות היסטוריונים, לספר מה היה אתמול, זה כולם יכולים. אבל לומר הלל, הלל אומר רק אדם שמרגיש שזה קרה לו, מרגיש הזדהות. ואז בהגדה אנחנו כאילו באים להסביר, למה אני אומר הלל? כאילו... זה סבא שלי, סבא של הסבא, לא יודע כמה אחורה. אז אני אומר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לפי כך, אני מודה ואני אומר הלל, כי הלל מבטא את היציאה שלי, אני. עכשיו, ברמב״ם יש שינוי גרסה קטן מאוד. בסדר של הבריסקאים, היות וזה, יש שתי גרסאות, אז מה עושים? אומרים פעמיים, נכון? צדקת. אפילו אומרים פעמיים את זכר למקדש כהלל, אבל לא בגלל זכר וזכר, אלא בגלל משהו אחר, כי גם שם יש שתי גרסות, מה הוא היה קורך? בפשוטו של דבר, הוא היה קורך פסח מצה ומרור, ברמב״ם, זה רמב״ם מאוד קשה, הוא היה קורך מצה ומרור, כאילו הפסח לא היה בסנדוויץ', זה לא היה לפה עם שווארמה, למי שתמיד יושב וחושב איזה כיף היה לחיות, ובטח פיתה רכה, כן? אבל, אז לכן אומרים את זה פעמיים, אבל אם כבר מי שרוצה להרוויח על הדרך את הזכר והזכר, הוא גם יכול, כן? כאילו, בכלל...
ארבע פעמים.
ארבע פעמים, פעם גם, בדיוק. אוקיי, אז אפשר גם ככה. אבל בכל מקרה, ברמב"ם פה תראו מה כתוב, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים. לא לראות, אלא להחצין, להראות. עכשיו, הרמב"ם גם מסביר פה יפה מאוד את המקור, בואו נסביר את זה רגע אחת, שנאמר, ואותנו הוציא משם. איך זה מלמד את זה? זה מאוד פשוט. בספר דברים יש פסוקים, ואנחנו בהגדה בוחרים לא לקרוא את הפרשיות בשמות, אלא מדברים צפונה. למה? כי אנחנו רוצים ללמוד מהתורה או מהמספרים בתנ"ך על יציאת מצרים, לא לתאר כביכול בשידור חי את האירועים, אלא לתאר איך אנשים, מה אנשים זוכרים משם. עכשיו בספר דברים הוא נאמר כבר לדור, הדור המדבר כבר מת, אז זה דור שלא היה במצרים. יושב שם איזה אבא, מדבר עם הבן שלו בארץ ישראל, ככה מתואר, כי היא שלחה בנך מחר לאמור, אחרי הכניסה לארץ, ואתה אומר לבן שלך, אותנו הוציא משם, כנראה מה זה מבטא? שאתה ואני, אותנו בשון רבים, אני ואתה יצאנו ממצרים, למרות ששנינו לא היינו שם. פה למדתי את היסוד הזה. הלאה. והדבר הזה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, לא פחות מזה. וזכרת כי עבד היית, אז עם עשרת הדיברות ואת חנן, וזה אותו דבר. מה משה חוזר על הדיברות בנאום שלו ערב מותו לאנשים שלא מדור המדבר, לא יוצאו ממצרים, הוא אומר להם, וזכרת כי עבד היית, כן, כי גם אתה. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד, יצאת לחירות ונבדית. עכשיו, בא לפיכך, שהוא לפיכך שונה, שוב תוצאה של הלהרות, כלומר, היות ואני בעצמי נבדתי ממצרים, לכן מה אני צריך להראות לכולם? שאני בן חורין, בדיוק, איך אני מראה לכולם שאני בן חורין? לפיכך, אומר הרמב״ם, כשסועד האדם בלילה הזה, צריך לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות, כלומר, היות ואני בעצמי, בערב הזה מראה, אני חווה את החירות, הערב אני נוהג כמו בני חורין, כל המעמדות, כל הדברים האלה אני מעיף אותם, זה שמע כמעט כמו איזה קול נדרי, נכון? כאילו, מעיפים את כל המעמדות, לא יודעים מי עבריין, מי לא עבריין, כולם נושאים את הקיטל והטלית על הראש, ולא יודע מי צדיק, מי רש. וגם על זה, אין, כל ההבדלים האלה, הם לא קיימים. לא לגמרי נכון, אבל בסדר, נכון? כל העשירים באיזה מלונות או משהו, הם לא... בסדר. אבל בכל מקרה, הרעיון, יש פה חובה הלכתית, כלומר, היות ואתה צריך לחוות, כאילו נפדה, אתה חייב להראות לכולם שאתה בן חורין, זה ממש כל מה שדיברתי איתכם. ואיך אתה מראה? בשתי צורות. והוא מסב דרך חירות, וכל אחד ואחד חייב להשתובע איזה ארבעה כוסות, ככה אתה מראה לכולם שאתה בן חורין. כלומר, רעיון הסיבה, אני מסכם, מה שנאמר פה בצורה מפורשת הוא, שזה בא להפגין את חירותך, כי ארוחה היא הפגנה של מעמד, צורת האכילה של הסדר היה נעשה באותה זה דווקא על ידי בני מעמד מסוים, והקריאה הזאת שכולם יאכלו ככה היא קריאה שכולם היום הם במעמד הזה. כן? בגמרא, בואו רק נראה בקצרה, בסדר? כי אני רוצה ש... בגמרא פתאום רואים שזה קצת מתפרק, זאת האמת. למרות שבזמן הגמרא בוודאות הסבר. קודם כל הגמרא אומרת שחלק מהסדר צריך הסיבה וחלק לא. מצא צריך הסיבה, מרור אין צריך הסיבה. זה די ברור למה, כי אחד מהעקרונות של ליל הסדר זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ויועץ וכך, מה זה בעצם אומר? אנחנו בלילה הזה לא רק רוצים להראות שאני בן חורים, אני רוצה גם לשחזר את התהליכים שעברו על בני ישראל גם קודם יציאת מצרים, בדיוק. זה לילה של תהליך. אני רוצה לעבור משהו במהלך הלילה, ולכן זה לא שמתחילת הלילה עד סופו, אני איזה בן חורין כזה, אלא אני לא מבין מה זה להיות בן חורין, אם אני לא מבין מה זה להיות משועבד. ולפחות כאן מה נאמר אותה, מי מבטא את זה, את התהליך הזה? האוכל, מאמנות השונות, המצה מבטאת את החירות, לכן צריך להסב בה, המרור מבטא את השיעבוד. אני רק אזכיר, שבפחות בנוסח המשניות בכתבי היד, וגם פה הבריסקי אומרים פעמיים, בסדר? מצא זו על שומה, בהגדה מה אומרים? הספיק בציקם של אבותינו להחמיא, ומה כתוב בהגדה? על שום שניגלו, במשנה, על שום שניגלו. וזה גם נוסח ברמב״ם, כי המצא מסמלת את החירות, זה לא הזמן עכשיו לבדוק, רגע, זה באמת מה שהמצא מסמלת, דווקא המצא הוא, אתה כבר עייף, אתה לא שואל, זה חמוני, פעם אחרת, שיעור על מצה, בסדר? אבל ככה זה נראה כמו החלקים השונים, ואז הגמרא אומרת זה אפילו יותר על יין. מה אומרת הגמרא? איתמה משמי דרב נחמן צריך הסיבה, ואיתמה משמי דרב נחמן אין צריך הסיבה. זה מבלבל, כי לא יודע, אז מה רב נחמן אמר? עד הגמרא, אבל אפליגי. הבטרתי קסי קמי, הבטרתי קסי בטרי. אמרי לה לה הגיסה, ואמרי לה לה הגיסה. אמרי לה לה הגיסה, תרי קסי קמי באו הסיבה, דהשת עוד הקמת חלחירות, תרי קסי בטרי, לה באה הסיבה, מה ידעה ואהבה. ואמרי לה לה הגיסה, עד רבה, תרי קסי בתראי באי הסיבה, האישה תה לקאב יחירות, תרי קסי כמה אילה באו הסיבה, דקתי עבדים היינו כמה. בגדול, מה שהגמרא אומרת כאן, למדנו פה פעם על ארבע כוסות, זה נאמר, אין ארבע כוסות, יש שתיים ושתיים. ומה שבעצם נאמר פה הוא שהחלק הראשון של הסדר הוא מבטא את השיעבוד והתהליך של היציאה ממנו, ועוד שהחצי השני, שתי הכוסות האחרונות, מה הם מבטאים? שאתה כבר בן חורין, אחרי היציאה. אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה, שתי הכוסות האחרונות זה השולחן עורך והלל, אתה כבר בחוץ, שתי הכוסות הראשונות, אתה עוד מתאר את כל מה שהיה. אני אומר את זה גם אחרת, אחד מהפלאים של ליל הסדר, גם זה שיעור שלם צריך בפני עצמו, זה הפיצול של ההלל, ממש פלא. הפיצול גם יושב על זה, תחילת ההלל כאילו מבטא את היציאה, וההלל בהמשך הוא השירה של בני החורין שהם כבר בחוץ, כן? עכשיו הגמרא פה דנה, האם היה ראוי להסב כשאתה כבר בחוץ? או עד רבה, כשאתה יוצא אתה מראה לכולם, ועכשיו כדי, אפשר לדמיין את העבדים יוצאים ומראים למשעבדים. מה שלא היה הדבר, הגמרא אומרת, השתד התמרחה והתמרחי, אידי וידי באו הסיבה, שזה בעצם אומר בסופו של דבר שכל הלילה הפך להיות לילה של חירות, או של הסיבה. מאמר מוסגר, אין לנו זמן עכשיו לדבר על זה, ותי פה בדף מי שרוצה לראות, משנה למלך מפורסם בהלכות מגילה, מאוד מאוד יפה, שדן בדברי הרן כאן, וסביב השאלה, רגע, זה חובה דרבנן, קראתי את הרמב"ם כל, ודאי דרבנן, נכון? לא, ספקת דרבנן לכולה. אז התשובה היא שאין ספקת דרבנן לכולה בתרתי דסתרי, כלומר, ספקת דרבנן לכולה לא יכול להאמר שבגלל הספק אני אבטל את הדין. כאילו שתי כוסות ראשונות ספק, אחרונות, אז מה קרה לדין? הוא נעלם, הוא נמוג?
אחרי שסבת לו שניים ראשונות,
אז הוא דן, אני אומר אין זמן עכשיו, אז תוכל לעיין לבד, הוא גם רק דיון דומה ביחס למקום שהוא ספק י' ד' ת' ו'. האם הוא קורא בשניהם, או שיקרא בי' ד' ואז בת' ו', כבר זה לא תרתי דסתרי, לא צריך לקרוא, כן? אז יש שם דיון שלי עם המשנה למלך, אני לא נכנס לזה בגלל הזמן. ובכל מקרה, רק ההמשך, פרקדן לשמי הסיבה, גם ברור למה. מי ששוכב פרקדן, הוא שוכב. ומה הוא לא יכול לעשות? הוא לא יכול לאכול, גם לא יכול לדבר כל כך עם אנשים אחרים. תסתכל על התקרה, נכון? הסיבת ימין לא שמי הסיבה, ראינו את זה גם אצל קרקופינו, אבל ההסבר הוא גם אצל הרומים, אצל היוונים, זה לא היה ככה. יש פה כמה סמלים? יש פה? אוקיי. אצלי בבית יש הרבה סמלים. כשלמדת באוניברסיטה, אם אתה מוכן להתוודות שלמדת שם, יש את הכיסאות האלה עם הזה, אז אתה יכול להגיד לי, איפה ישבת? בצד שמאל. שמו לך איזה... למה? כי אתה התנגשת עם כל האחרים, נכון? בגדול זה הסיבה, כלומר היות והם יסבו בזווית כזאת, היינו שלוש על ספה, אז השמאלי, אם הוא יסב על היד ימין ויוכל ככה, הוא פשוט בזווית ההפוכה מכולם. אז לכן לא שמה הסיבה, במיוחד שזה גם מסוכן, כן?
לא היו
שמאלים שם, בזמן הוא... מתקנים אותם. אני יודע, סבא שלי, עליו השם, היה שמאלי, שתקנו אותו. תקנו אותו. אז אישה אצל בעלה לא באה הסיבה, שאלת, נכון? אבל אם היא כמו המטרונית הרומית, אם אישה חשובה, היא צריכה הסיבה. בן אצל אביו באה הסיבה, תמיד אצל רבו מאי. הגמרא מאוד מודעת להיבטים החברתיים והמשמעויות של הסיבה. שמה שעולה כאן הוא מעניין. אחרי שאני מחרתי פה, אני רואה שאתם אוהבים את זה. איך כולם בני חורים, מה פתאום מתברר? לא כל כך, אנשים אולי לא, הבנים לא, הגמרא אחרי זה דנה פה בשמש. כלומר, אני אומר ככה, אני מפחד מנמכור רעיונות אוטופיים שהם יותר מדי נחמדים, אבל מתנגשים מול קרקע המציאות. כלומר, צריך לדעת שאי אפשר למחוק הכל בלילה אחד, אבל כן יש למה לשאוף להתקדם, או יש מה לבטא. אבל בכל אופן, זאת הסיבה בסוגיות, אני מקווה שראינו איך הדברים המוגנים כחובות הלכתיות, בשפה, בעלי הלכה הבינו את הדברים האלה, הם ביטאו אותם. מבזק אחרון קצר על איך הוא הופך להיות קושיה ומה נשתנה, בעצם הדילמה. וזה הסיפור הזה שהעולם מפסיק להסב באיזשהו שלב. הוא הוא עובר לכיסאות, הוא יושב יפה על זקוף, הוא גם מחליף את הלבוש שלו, כן? והוא שם שלוש צלחות, שלושה כוסות, שלוש מזלגות, שלושה סכינים, נכון? ומפית כזה יפה, וככה היום מבטאים אריסטוקרטיות, ככה היום אוכלים, ומה עם הסיבה? הסיבה היא נעלמה לנו. אז במסכת ברכות, אני חוזר למה שהערתי קודם, לא עליהם שום בעיות להגיד, כל מה שכתוב על הסיבה, כתוב על ישיבה היום. כן, תוספות בברכות, אני אקריא את זה. תוספות בברכות, בדף מבית זה נמצא, בדפים שלנו זה שורה 80, הסבו אחד מברך לכולם, כותבים תוספות, ופת מהנה אפילו בלא הסיבה, דווקא לדידו, שהיו אוכלים בהסיבה, היו צריכים הסיבה, אלא ישיבה שלנו, הווה קביעות לנו כהסיבה, דידו, שהם היו רגילים כל אחד להסב על מיטתו ועל שולחנו, אבל עכשיו כולנו אוכלים על שולחן אחד, שאנו אוכלים יחד, היינו קביעותינו, אין להם שום בעיה להגיד את זה. זה ברור שזה מה שצריך להגיד. מה נגיד? התפרקו החבורות כי היום לא מסבים? זה כל כך פשוט, נכון? אז השאלה, מה קורה בליל הסדר? כן? אז לכאורה, היה צריך להגיד אותו דבר בליל הסדר. להפסיק להסב, לשבת על כיסא, והאמת, יש מי שאמר את זה. זה מופיע אצל ראשוני אשכנז גם כן, בגרמניה. זה ידוע בשם הרביה, וגם בדף עובד עם הרביה, אבל מיטב זיכרוני זה מופיע כבר ברעבן, אצל הסבא של הרביה. שם אומר הרביה, אני קורא איזה שורה 75, ובזמן הזה שאין רגילות בארצנו להסב, שאין רגילות בני חורין להסב, יושב כדרכו. פשוט אותו מהלך. כל הרעיון של הסיבה, לא איזה מצווה של מייסה הסיבה, אלא הרעיון הוא להפגין חירות. אתה מפגין חירות היום בצורת ישיבה יפה. כבר היום היה צריך להגיד, תקפידו לשבת בצורה מכובדת, ת, 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 לא לאכול במטבח, כן, דברים כאלה, כן? וזה באמת נאמר בקלות, אבל אתם יודעים שהדבר הזה הוא לא נאמר, הוא לא נתפס, והוא לא נתפס, אני חושב, מסיבה שהתהליך הזה או הדבר הזה, כפי שציינתי קודם, הוא לא קרה רק להסיבה, הוא קרה לעוד המון חלקים בסדר, כי כפי שראיתם, ההסיבה היא פשוט מעטפת, שוטפת ארוחה שלמה עם מבנה שלם, והרבה מאוד מהדילמה הזאת של הסיבה היא נגעה כמעט בכל אחד מהחלקים האחרים של הסעודה. כלומר, לוותר על הסיבה היה גם אומר לוותר על עוד הרבה דברים, ואני אסביר כמה. הטיבולים שראינו קודם, שאלת רבה, אני לא מטביל אף פעם, כלומר, מה היה צריך להגיד? זאת את הטיבול הראשון, כאילו. כלומר, אני לא אעריך בזה עכשיו, מי שמעין במשניות מבין, זה מנה ראשונה. אז ממשיכים לטבל, למה? כי זה כתוב איפה? כתוב במשנה, שמטבילים נטילות הידיים. בזמנם, היו נוטלים ידיים פעמיים. אבל באיזשהו שלב, הנטילה הראשונה די נעלמה מהחיים שלנו. רק במאה ה-13 יבוא המרא מרוטנברג ויגיד, תפסיק לברך על זה, כאילו, מה אתה עושה? כמו, אבל עד אז המשיכו. וליל הסדר בגדול עוצב על רקע תרבות הסעודה של זמנם, כאמור, עם הבדלה מאוד משמעותית, אבל כי זה מבטא קוד חברתי, זה מבטא את מעמדך, אבל כשהחברה מסביב שינתה את הקודם שלה, זה המשיך להיות בתוך הסדר, וכמו שהאחרים המשיכו, אז גם הסיבה המשיכה, התהליך שקרה לרובם הגדול, שאז נכנס מושג שנקרא כדי שישאלו התינוקות. כלומר, אתה עושה את זה לא כי זה מבטא חירות, אתה עושה את זה מסיבות חינוכיות, כי אתה נורא נורא רוצה לעניין את את הילדים. ואיך מעניינים ילדים? על ידי זה ששוברים שגרה. הם רואים משהו שהם לא מכירים. ואם תיקחו את הדברים האלה שהגמרה מתארת אותם, או באמת שבגמרה בקדויה זה מופיע פחות מאשר זה מופיע אחר כך. אתם תראו שזה הרבה מאוד דברים שעל רקע כל מה שאני אמר פה, תוכלו לראות, זה הגיע מתרבות החירות של זמנם, והדברים האלה נשארו בסדר, והם מוסברים כדברים משונים. אני אסביר, זה נעשה היום כי כך עשו אבותינו, איך אמרת בהתחלה צבי? אני אוכל כמו שאכלו לא אבותינו במצרים, אלא אבותינו ביבנה, כן? או איך חבר שלי אומר, יש לי חבר שהוא אוכל למרור בליל הסדר, חרין וחסה, והוא אומר, חסה זכר לאבותינו במצרים, חרין זכר לאבותינו בהונגריה. אז זה דבר, אני זכר לאבותינו ביבנה, כן? אני באמת זה לא נראה כמו שזה נראה היום, ואולי הנגזרת היא שצריך אבל היום להמשיך לדבוק ברעיון החירות. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכשהחלקים האלה הם מקבלים משמעות הלכתית חדשה, והם הם חלק ממארג שנכנס לתוך הלילה הזה כלילה חינוכי שמעורר סקרנות, וצד זה גם אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים לבטא את מימד החירות, אולי לחפש מימדים חדשים או דרכים חדשות. מה שמעניין, וזה אולי עניין של חירות, אני לא יודע אם האנשים פה יאהבו את זה, אבל ראינו קודם את נושא האנשים שנשים לא מסייבות, ואם היא אישה חשובה היא מסייבה. כידוע הרביה כבר אמר שכל הנשים שלנו הן הן חשובות. כך כותב הרמה בשולחן ערוך סימן תף עין ב' סעיף ד' זה שורה 77, וכל הנשים שלנו מקרי חשובות. אבל אז תראו מה הוא אומר: אך לא נהגו להסב, כי סמכו על דברי רביה דכתב זה בזמן הזה אין להסב. ובלשון אחרת הרביה אמר שמי לא יסב? כולם, גם הגברים לא. סליחה? נכון, אבל הרבי אמר, היום אף אחד לא מסב. בא הרמה ואומר, הגברים שימשיכו להסב, כלומר שהגברים יסבלו איך שהם יושבים, אבל הנשים, מה הם יכולות בעצם לעשות? להיות בנוח או לבחור, כן? אני זוכר, כשלפי שנים התארח אצלנו בבית, בליל הסדר, אחד מהתלמידים, אז כבר הוא בלט, הוא תלמיד חכם גדול, אחד מהתלמידים בהר עציון, והוא לא יסב בליל הסדר. קראתי אותו. אתה לא מסב? הוא אמר, תראה, כתוב ש... הוא אמר לי ככה, אני כל שנה מצטער על הסיבה. עכשיו כתוב, תמיד אצל רבו לא יסב, אלא אם כן הוא קיבל רשות מרבו. אז הוא אמר, אני לא ביקשתי רשות. אז הוא לשנה אחת היה כמו אנשים. מה שאני רוצה לאחל לנו, שנדע לחבור לשני הצדדים של הסיבה. גם לעורר עניין אצל הילדים שלנו, וגם לעורר הזדרות. זה קשה היום, אני אומר את זה בכנות, אבל דעתי צריך, זה ערך חשוב. הילדים שלנו ירצו גם להיות זכר לאבותינו ביבנה. כלומר, שהילדים ירגישו שיש ערך לשבת כמו הסבא שלהם והסבא שלהם, גם אם זה לא הכי נוח או איך, לא, איך, או לא היו בוחרים ככה. וגם יחד עם זה, להרגיש דרך חירות. חג כשר ושמח לכולם.